גיטין, דף כף ה', מתחילים בעזרת השם, 13 שורות מלמעלה, בשאלה מרתקת שבאה מיני רב הושעיה מרב יהודה. שואל את השאלה כזאת, אדם נשוי לשתי נשים ששמותיהן שוות. הוא הולך ואומר ללבלר סופר גיטין, כתוב גט לאחת מנשותיי. איזו? תאמין לי, בעצמי לא החלטתי עדיין. אבל שתי נשים הוא לא מסוגל. הוא רוצה אחת מהם לגרש. לפי מה נחליט? אתה יודע מה? איזו שתצא בפתח תחילה. הם שתיהן כעת בבית. הראשונה שתצא מפתח הבית, איזו שתקבל את הגט הזה. האם היא מגורשת? האם אנחנו נאמר שהתברר אז שלשמה זה נכתב כבר מההתחלה? או שאנחנו לא אומרים דבר כזה? אין ברירה. אמר לי, השיב לו רב יהודה, תניטוע, יש לי הוכחה מהמשנה שלנו, שהיא לא מגורשת. יותר מכן, חידוש גדול יותר, אפילו גט שנכתב קצת לשמה, זאת אומרת, זה נכתב לשם האיש, אבל לא לשם, לא ידוע בוודאות לשם איזה אישה זה נכתב. בכל זאת נקרא שהגט נכתב שלא לשמה. אמר לסופר, לבלר, כתוב לאיזו שארצה, אגרש. תכתוב גט לאחת מנשותיי, שמותיהן שוות, עוד לא החלטתי את מי אגרש, לאיזו שארצה, אגרש. יש איזה הבדל בין המקרה הזה למקרה שעליו הייתה השאלה. כי במקרה הזה, הוא תולה בדעת עצמו, הוא יחליט אחר כך את מי הוא יגרש. במקרה של השאלה זה תולה בדעת אחרים, זה תלוי במי שתצא ראשונה. אבל רב יהודה סבור שאין הבדל. בין תולה בדעת עצמו, בין תולה בדעת אחרים, אם אומרים שכשהיא תקבל את הגט מתברר שלשמה זה נכתב, יש ברירה, אז גם בתולה בדעת עצמו וגם בתולה בדעת אחרים אמור להיות אותו דין. וכאן כשאתה רואה שהיא לא מגורשת, שלא אומרים שמתברר שלשמה זה נכתב, אז בשני המקרים, גם בתולה בדעת עצמו וגם בדעת אחרים, היא לא מגורשת. אז רב הושעיה היתווה, הקשה לו ממשנה במסכת פסחים. דוד המלך אומר, שמחתי באומרים לי בית השם נלך. הלוואי ואני אזכה ללכת לבית המקדש. הרי בזמנו של דוד המלך, בית המקדש עוד לא נבנה, זה נבנה רק בזמן של שלמה המלך. שמחתי באומרים לי בית השם נלך. אבא זוכה לעלות עם הבנים שלו, זכות עצומה, לעלות עם הבנים שלו לבית המקדש, להקריב קורבן פסח. והוא אומר לבניו, הרי אני שוחט את הקורבן פסח, אני כבר מזדרז, אני כבר עולה לירושלים, אני כבר רואה שאתם מתעכבים בדרך, אין לי זמן, אבל אני רוצה שגם אתם תזדרזו, אז... אני עכשיו ממהר, אני לא הולך איתכם כל הדרך, אני כבר רץ. וכשאני שוחט את הקורבן פסח, הרי קורבן פסח נאכל למנויו, מי שמנוי. אחרי ששחטו את הקורבן פסח, אי אפשר כבר לצרף מנויים חדשים. האבא אומר לבנים שלו, אני שוחט את הקורבן פסח, אתם יודעים את מי אני ממנה איתי? על מי שיעלה מכם ראשון לירושלים. אני מקנה לו את חלקו משעת השחיטה. אומרת המשנה, מיד כיוון שנכנס הראשון אחרי השחיטה, ראשו ורובו לירושלים, זכה בחלקו. אתה רואה שמתברר שלשמו נשחט קורבן הפסח. והוא זה שמזכה את אחיו אמו. איך הוא מזכה אותם? אנחנו נראה בהמשך. כל מקום אתה רואה שאפשר לברר ולומר שיתברר אחר כך לשם מי, נשחט קורבן הפסח. גם כאן אנחנו מדברים, תולה בדעת אחרים. הרי מי שיעלה ראשון זה תלוי בדעתו, כשהוא יזרז את עצמו לעלות ראשון. אבל כמו שאמרנו, רב יהודה סובר, שאין הבדל אם זה דעת עצמו או דעת אחרים. בכל אופן, רואים מכאן, שכן אפשר שיתברר אחר כך לשם מי, נשחט קורבן הפסח. אמר לי, ישיב רב יהודה, הושעיה בני, אמר לו בחביבות, ברי, מה עניין פסחים אצל גיטין? במילים אחרות, בקורבן פסח זה לא קשור בכלל לעניין שאחר כך יתברר לשם מי הקריבו את הקורבן פסח. באמת, כמו שאמרתי לך, מהמשנה יש הוכחה שלא אומרים שמתברר אחר כך לשם מי נכתב הגט, וגם לגבי קורבן פסח לא נאמר שיתברר אחר כך לשם מי נשחט הקורבן פסח. ההתמר עלה בעניין קורבן פסח נאמר שם במסכת פסחים, אמר רבי יוחנן, אין כאן עניין של ברירה, זה לא שמתברר שלשם האח שהגיע הראשון נשחט הקורבן פסח, אלא כבר מההתחלה כוונת האבא שעולה עם הבנים שלו לירושלים, זה למנות את כולם מנויים על הקורבן פסח בלי תנאי, והסיבה שהוא יתנה איתם זה כדי לזרז אותם במצוות, שיהיו רגילים לזרז לקיים מצוות. מוכיחה הגמרא, קודם כל די קנמי מהמשנה עצמה דקטני, כיוון שנכנס ראשון ראשו ורובו, זכה בחלקו ומזכה את אחיו אמו. אם אמרת בשלמה דימנינו מעיקרה, שכוונת האב בהתחלה כבר הייתה לצרף מנויים את כל הבנים שלו, שפיר מובן שזה שעל הראשון מזכה גם להם, זה הכל פה עניין של זריזות, זה הכל פה עניין לא באמת שהוא ממנה אותם. אלא אם אמרת דלא אמנינו, אם תאמר שבאמת מדובר כאן שהאבא התכוון לשחוט בשביל אותו בן, והוא יהיה המנוי, כי הוא על הראשון לירושלים, ואחר כך הבן הזה ימנה את האחרים, איתו איך הוא ימנה אותם? הרי זה כבר לאחר שחיטה. מי כמתמנו וכי אפשר אז למנות? והתנן הרי המשנה אומרת, שכשרוצים למנות אנשים שיהיו מנויים על קורבן הפסח, יש זמן עד מתי אפשר לצרף ולהסיר מנויים. נמנין ומושכים ידיהם ממנו עד שהקורבן פסח ישחט, אבל אחר כך כבר לא, כמו שדורשים מהפסוק, ואם ימת הבית מהיות מסה, מחיותו של הסה, אז אפשר למנות ולהוריד מנויים. אז כאן, כשאתה רואה אחרי שחיטה, האח מזכה לאחיו איתו, כבר אתה למד שזה לא באמת שהוא מזכה, אלא אבא כבר צירף מנויים את כולם בזמן השחיטה, רק שהוא רצה לזרז אותם. גם מהברית, תנינא מיאחי, מעשה היה שהאבא שחט באמת על מי שהגיע ראשון לירושלים, וקדמו בנות לפני הבנים להגיע לירושלים. ולא כתוב שנמצאו הבנות זוכות והבנים לא זוכים, אלא נמצאו בנות זריזות ובנים שפלים. רואים שכולם זכו, כיוון שזה נשחט בשביל כולם, אלא שהוא רצה לזרז אותם. רב יהודה סובר באופן פשוט שכשאנחנו אומרים שאפשר לומר שאחר כך יתברר לשם מי נעשה הגט או הקורבן פסח, זה לא משנה אם זה תלוי בדעת מי שעושה או שזה תלוי בדעת אחרים, כמו שכבר ביארנו כל דבר במקומו. אבל אביי היה לו קושייה, כי לפי דעתו כן אמור להיות הבדל. אמר אביי, תראה איזה מין דין ודברים מעניין יש כאן בין רב הושעיה לבין רב יהודה. רב הושעיה, כבאי מיני, הוא שאל אותו שאלה לגבי בעל שאומר שהוא כותב גט לשם אשתו שהיא תצא ראשונה, זה תלוי בדעתה, תולה בדעת אחרים. ובא רב יהודה ומשיב לו, כפשיט לי, תשובה ממקרה שבו הבעל אומר, אני אחליט אחר כך את מי אני רוצה לגרש, זה דבר שהוא תולה בדעת עצמו. ועד אחר כך רב הושעיה בא ומקשה לו מהקורבן פסח, שזה שוב פעם מי שיעלה ראשון, שזה גם דעת אחרים, זה לא תלוי באבא, מוטיב לתולה בדעת אחרים. מתרצת הגמרא, אמר רבא, מהי קושיה? קושיה פה לא קושיה. דילמה, ייתכן, וזה באמת כך באמת סובר רב יהודה, דמאן דאית לברירה. זה שסובר שאנחנו אומרים שאחר כך יתברר לשם מי היה הגט או לשם מי נשחט הקורבן פסח, אין אצלו הבדל, לא שנה בתולה בדעת עצמו ולא שנה תולה בדעת אחרים, בין כאן ובין כאן, הוא סובר שיש ברירה, אית לברירה, ומנדלת לברירה. זה שובר שאנחנו לא אומרים שאחר כך יתברר לשם מי נכתב הגט או לשם מי נשחט הקורבן פסח, שזה גם ההכרעה שרב יהודה הכריע, לפי דעתו, אין הבדל, לא שנה תולה בדעת עצמו לבין ולא שנת, עולה בדעת אחרים, בין כך ובין כך, לתלי ברירה. אמר לי רב הושעיה, רב משרשיא לרבה, וכי אין סברה לחלק ביניהם. והרי רבי יהודה, לכאורה, תכף הגמרא תדחה את זה, אבל לכאורה נראה שהוא כן מחלק ביניהם. כי הרי, דתולה בדעת עצמו, במקרה שזה תלוי בו בעצמו, לטלי ברירה, הוא סובר שאנחנו לא אומרים שאחר כך יתברר, הוא כבר יחליט לשם מי. ולעומת זאת, במקרה שהוא תולה בדעת אחרים, במקרה שהוא לא זה שיקבע בסוף לשם מי, אלא זה תלוי בדעת אחרים, לכאורה נראה שרבי יהודה, איטלי ברירה, שם הוא סובר שאנחנו כן אומרים שבסוף יכול להתברר. מניין רוצים להוכיח שלפי דעת רבי יהודה, מקרה שהוא תולה בדעת עצמו, שמה שיקרה אחר כך תלוי בו, סובר רבי יהודה שלטלי ברירה, לפי דעתו לא אומרים שאחר כך יתברר כשהוא יעשה שזה מה שהוא התכוון בהתחלה. מהברייתא דתניא, הלוקח יין, יין שהוא מחויב בתרומות ומעשרות מבין הקוטים. איך הוא יפריש תרומות ומעשרות? הוא צריך בשביל זה כלי, כלים, אין לו כלים. אז לפי דעת רבי מאיר, שזה התנא הראשון כאן בברייתא, הוא אומר, כמה מפרישים תרומה גדולה? תקנו חכמים עין בינונית, אדם בינוני נותן על כל 50 אחד. אז אם יש לך 100 לוג, אתה נותן שני לוגים. אז שני לוגים שכשיהיה לי כלים אני עתיד להפריש, הרי אין תרומה. 10/10 מעשר ראשון, את התרומה הוא נותן לכהן, את המעשר ראשון הוא נותן ללוי. 9, דיינו 10 ממה שנשאר, מעשר שני שצריך לאכול בירושלים. את המעשר שני לא חייבים לעלות לירושלים, התורה נותנת אפשרות לחלל את זה על מעות, את הפירות עצמם אפשר לאכול מחוץ לירושלים, את המעות יעלו לירושלים ויקנו בהם אוכל ויאכלו אותו בירושלים. לכן הוא מייחל, מחלל בדיבורו את המעשר שני על מעות שיש לו בביתו, ולפי דעת רבי מאיר, שותה מיד, מותר לו מיד לשתות מהיין. אין ליין דין טבל, אחר כך כשיהיה לו כלי, הוא יוציא את הכמות שיפריש, והתברר שהם התרומות ומעשרות. כי לפי דעת רבי מאיר, יש ברירה. התברר אחר כך, מה הוא יפריש עכשיו, דברי רבי מאיר. ומה רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אומרים? הם אוסרים להפריש בצורה כזאת ולשתות מיד. מה לכאורה הסיבה? כנראה כי לפי דעתם אין ברירה, וכאן הרי הוא תולה את הדבר בעצמו, הוא עתיד להפריש. רואים שלפי דעת רבי יהודה לכאורה, כשהוא תולה בדעת עצמו, לא אומרים שאחר כך מתברר שמה שיקרה אחר כך זה מה שהוא התכוון בהתחלה. ומצד שני, במקרה שהוא תולה בדעת אחרים, מצינו, ובאמת זה המסקנה, שרבי יהודה סובר, איתלי ברירה, אנחנו יודעים שרבי יהודה סובר, יש ברירה. ובתולה בדעת אחרים מפורש לנו שיש ברירה, אבל האמת היא שבסוף הגמרא תביא במסקנה שגם בתולה בדעת עצמו רבי יהודה סובר שיש ברירה, רק יש סיבה אחרת שהוא אוסר להפריש בצורה הזאת, כי הוא חושש שמא אחר כך יתפקע הנוד והיין ייפסד והוא לא יוכל להפריש את התרומה והמעשרות ונמצא שהוא שתה תבל. בכל אופן, איפה מצאנו שכשהוא תולה בדעת אחרים רבי יהודה סובר שיש ברירה? דתנן, אדם נתן גט לאשתו ואומר לה, הרי זה גיטך, שנזכה כולנו להיבדל לחיים טובים וארוכים. הוא אומר שהוא נותן לה את הגט מעכשיו, אם הוא ימות מחמת החולי הזה. אז כבר מעכשיו היא תהיה מגורשת. אם הוא מת מאותו חולי, הגט חל והיא גרושה מזמן נתינת הגט. מה דינה באותן הימים מנתינת הגט עד שהוא מת? רבי יהודה אומר, הרי היא כאשת איש לכל דבריה. אם בעלה כהן, התורה אומרת שבת ישראל שניסית לכהן, שקנויה לכהן, אוכלת בתרומה כמו כהן. אז מותר לו לאכול בתרומה. ויש לדין של אשת איש לעניין מיטת בדין, במקרה שהיא זינתה, בחנק. ולחימאית, ברגע שהוא ימות מחולי זה, הווה גיטה, יחול הגט למפרע. רואים שלפי דעתו של רבי יהודה, יש ברירה, במקרה שהוא תולה בדעת אחרים, הרי זה לא תלוי בו אם הוא ימות מחמת החולי הזה או לא, הרי השם הוא הממית והמחיה. רואים שלפי דעתו של רבי יהודה, במקרה שהוא תולה בדעת אחרים, אנחנו אומרים, יש ברירה. ובתולה בדעת עצמו זה נראה כמו שהוא סובר, אין ברירה. וכן רואים גם, לכאורה שכך דעתו של רבי שמעון, ואמר לי רב משרשי על רבה, הרבי שמעון גם הוא מחלק, דתולה בדעת עצמו, נראה לכאורה שלט לברירה. גם רבי יהודה וגם רבי שמעון, הגמרא מעמידה בסוף שהם שניהם סוברים שבכל מקרה יש ברירה, לעניין תרומות ומעשרות יש להם סיבה למה הם לא נותנים, שאדם יאמר שמשהו עתיד להפריש כבר עכשיו יתיר לו לשתות מהיין. בכל אופן, לכאורה נראה שדעתו של רבי שמעון שיש הבדל, שאם הוא תולה בדעת עצמו לט לברירה, הוא סובר שלא אומרים שאחר כך יתברר, ולעומת זאת, שהוא תולה בדעת אחרים, אז אית לברירה. איפה מצאנו שכשהוא תולה בדעת עצמו, נראה לכאורה שרבי שמעון סובר שלט לברירה? הדה אמרן, מה שבאנו מקודם, ברשימה של רבי יהודה יש גם את רבי שמעון. ונראה כמו שרבי שמעון גם סובר את אותה סברה, שאומרים, כשהדבר תלוי בדעתו שלו, מה שהוא עתיד להפריש, שלא יתברר אחר כך, שכבר מעכשיו זה מה שהופרש. ומצד שני, לעניין תולה בדעת אחרים, מצאנו איתלי ברירה, רבי שמעון סובר, שכן אומרים שמתברר אחר כך שכבר מעכשיו הייתה הכוונה לשם זה. דתניא, אדם שאמר לאישה, הרי אישה נקנית, איך היא נקנית, איך מקדשים אישה? המשנה בתחילת מסכת קידושין אומרת, בשלושה דרכים, או שלוש דרכים, בכסף, בשטר ובביה. והוא רוצה לקנות אותה בקניין השלישי, והוא אומר לה, הרי אני בוא הלך לשם קידושין, על מנת שירצה אבא, בתנאי שהאבא שלו יסכים. אף על פי שבסוף האבא לא רצה אהב, מקודשת, אין אדם עושה בילתו בילת זנות, ודאי כוונתו הייתה לקדש אותה גם אם לא יסכים האבא. רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, כאן אנחנו רואים את דעתו של רבי שמעון, שהוא אומר יש ברירה, שרק אם רצה אהב היא מקודשת. ואף על פי שבהתחלה הוא לא ידע אם האבא יסכים או לא, יש ברירה. וכשהאבא הסכים, התברר שהקידושין חלים. כבר מההתחלה, כיוון שהוא תולה בדעת אביו, בדעת אחרים. ואם לא רצה אב, אז אינה מקודשת, כי זה היה התנאי שרק אם אבא יסכים, רק אז היא תהיה מקודשת. אמר לי רבה לרב משרשיה, באמת בין לרבי יהודה ובין לפי רבי שמעון, אין הבדל, לא שניים הוא תולה בדעת עצמו, ולא שנה תולה בדעת אחרים. בכל מקרה, הם שניהם יתלאו ברירה, הם סוברים יש ברירה. והתם, מה שאתה רואה לגבי המקרה שבו אדם רוצה להפריש תרומות ומעשרות, שכשאחר כך הוא יפריש את זה, יתברר שכבר מעכשיו זה מה שהוא התכוון, הסיבה שלפי דעתם אי אפשר לעשות את זה, זה לא בגלל שזה תולה בדעת עצמו שהוא אחר כך יפריש, אלא כדי קטן איתם, אמרו לו רבי יהודה ורבי שמעון, אמרו לו לרבי מאיר, איך אתה מתיר להפריש בצורה כזאת? אי אתה מודה שצריך לחשוש שמה החבית ייבקע, שמה ייבקע הנוד לפני שהוא יספיק להפריש בפועל, ונמצא זה, כל מה שהוא שתה עד עכשיו, הוא שותה תבלים למפרע, כי הרי בסוף הוא לא יפריש. אז רבי מאיר אמר להם, לא, אני לא חושש לזה. נכון שאם ייבקע הנוד יתברר שהוא שתה תבלים למפרע, אבל זה לא דבר מצוי. כשייבקע, אז נראה, זה לא דבר מצוי, לא צריך לחשוש לזה. מכל מקום אנחנו רואים שאין הבדל בין תולה בדעת עצמו לבין תולה בדעת אחרים, וכמו שבאמת רב יהודה אמר שהתנא שסובר יש ברירה יסבור את זה בין כשהוא תולה בדעת עצמו ובין כשהוא תולה בדעת אחרים, וזה שסובר אין ברירה גם כן אין הבדל אם הוא תולה בדעת עצמו או בדעת אחרים. ועד כאן דף חפי.